שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו, אנחנו הולכים לדבר היום על דברים מאוד משמחים, דברים שכל אחד מאיתנו עובר מדי פעם בחיים, או באופן אישי, או קרובי משפחה, חברים, ידידים, כל מיני תקסים שאנחנו מכירים מהמסורת היהודית, מהתרבות היהודית, והיום אנחנו רוצים לדבר עליהם באור חדש. אנחנו רוצים ללמוד איך להשתמש בכל אחד מהתקסים האלה, כדי להפוך אותנו להיות את אותה משפחה אחת שעליה אנחנו מדברים כאן בשיחות עם הרב לייזמן, איך לבנות בישראל משפחה אחת ולהשתמש בכל רגע בחיים שלנו כמשהו שיכול לקרב אותנו לזה, כמשהו שיכול לקדם אותנו אל ההרגשה הזאת שיש בינינו משהו טוב. ניצה, בואי תפתחי את הדיון שלנו, בבקשה.
אז אולי נתחיל קודם באופן כללי על תקסים. Mm-hmm. תקסים זה משהו שמלווה את האדם עוד מהעת העתיקה, עוד מהזמן שהתרבות שלנו הייתה, היינו בעצם בשבטים, בחברה שבטית, ומדובר באירועים חברתיים, אירועים של התכנסות, של ביחד. בעזרת התקסים האלה בעצם נוצרת איזושהי מסורת שעוברת מדור לדור. תקסים בדרך כלל הולכים יד ביד עם איזושהי מערכת ערכים. באמצעות הטקס אנשים בעצם מרגישים השתייכות לקהילה, לחברה מסוימת, לעם מסוים. היא מבטאת בדרך כלל את השקפת עולמו של החוגג, של האורחים. יש בזה הרבה מאוד אלמנטים. באופן כללי טקס זה משהו עם המון משמעות, עם הרבה מאוד ככה עוצמה. אנשים מאוד אוהבים טקסים. לרוב, בדרך כלל רוב הטקסים הם גם טקסים מאוד מאוד משמחים. אז קודם כל ככה מהזווית שלך, איך אתה רואה טקס? מה זה טקס? איזה משמעות יש לו? באופן כללי כלפי חברה, כלפי אנשים שמתכנסים יחד לחגוג ולעשות איזושהי פעולה משותפת.
אני חושב שטקס זה פעולה מאוד עמוקה וטבעית. אנחנו לא כל כך רואים את זה בצמחים, אבל בחיות בטוח כן. כל הריקודים, זכר ונקבה, כל מיני משחקים בין כמה אנחנו מבינים בזה, כמה אנחנו בכלל יכולים לקרוא את הדברים האלה בטבע. אבל בטוח שיש שם הרבה דברים שהם לא שייכים לעצם הקיום, אלא זה משהו שכבר העולם החי מפתח כדי גם כן לקשור את עצמו לאיזשהו נושא אחד, להיות אחד, מחובר, יחד. ולכן יש יש פעולות מיוחדות של הטקסים בחברת זאבים, או עריות אחרות שם, או לא חשוב מה, ישנם, כן? ושזה מדברים על להקות הגדולות, כן? יש סוברדינציה, זאת אומרת, היחסים מיוחדים לגובה ולרוחב של החברה, איך שזה כל אחד ואחד תופס מקום ואיזה דברים. אחר כך ודאי שאם הם מתחילים להיכנס בזוגות ביניהם, אז אנחנו רואים, זה ממש תקסים לפעמים וכאילו מאבקים, מי יותר חזק או מי יותר מגיע לו, ואחר כך חיבור, ריקוד בין זכר ונקבה, לפני שהם נכנסים ליחסים של משפחה. יש כאן, אנחנו לא מבדילים את הדברים האלה, לא יודעים את הדברים האלה בצמחים נגיד אולי, אבל בטוח ששם ישנו גם כן, רק בצורה אחרת, יותר צנועה, כאילו נסתרת. למה דווקא איזה דבורה באה מפרח זה לפרח זה ולא לפרח אחר, אנחנו לא יודעים התוכנה הזאת שהיא קיימת בטבע, אבל בטוח שזה גם כן ישנם שם הפעלות כאלו כדי לקשור את הדברים האלה. זאת אומרת, מה עם הטקסים שבקשר לחתונה במיוחד? שהם צריכים לייחד את כולם, כי משפחה זה איכות הקטן ביותר, הבסיסי ביותר של כל החברה האנושית, וגם כן היא צריכה להבדיל בטקס הזה אותנו מכולם. מה אנחנו אומרים? בתבת הזאת את מקודשת לי. את מקודשת זה נבדלת. נבדלת לי מכל העולם. אז יש כאן איזה מין טקס של מצד אחד הפרדה, כביכול, אבל מצד שני הוא דווקא גורם לחיבור, לא רק בין שניים, אלא ששניים האלה על ידי הפרדה הופכים להיות אחד. זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילים ללמוד שכדי להיות אחד, יכול להיות שיש כאן איזשהו מין הרחקה ממשהו, כן? שאני מתרכז באיזושהי נטייה בצורה מסוימת, כלפי מישהו בצורה מאוד מאוד צרה ומכוונת. ואז על ידי זה שאנחנו מגיעים לאחד, אז משפחה כאחד יכולה, דווקא בגלל שהיא אחד, יכולה להתחיל להוליד חיים החדשים דור הבא. וגם כן, בגלל שזה כבר כן משפחתי כזה, מוכן, שלם, אז יכול להיות בקשר עם המשפחות אחרות, עם כאלו עוד, ואז כך, לפי הטבע, החברה האנושית צריכה להיבנות. יש ודאי היום תמונה אחרת, ישנה בחברה האנושית, ואני חושב שזה ייתן את תגובת בומרנג שלילית לכל הקיום האנושי.
מה זאת אומרת?
כי אנחנו לא הולכים כאן לפי הטבע. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, כשמתגרשים, שלא רוצים לשמור משפחה, שאנחנו רוצים להתחתן כמה פעמים, 3-4 פעמים אפילו, אנשים מסתכלים על זה בצורה היום רגילה. כן? התחתנתי 3-4 פעמים, יש לי 3-4 משפחות בדרך שעשיתי, ועשיתי שם ילדים, וכאילו זה הכל נורמלי ובסדר. בעולם החי זה קורה. האם זה סימן שאנחנו יורדים לעולם החי? כי פעם זה לא היה כך. האם זה דווקא ההפך, מפני שאנחנו חיים יותר ממה שאדם לפי טבע היה צריך לחיות, ולכן אנחנו כאילו חיים עוד פעם בלי להתגלגל. כאן זה, זאת השאלה, אבל טקס חתונה הוא טקס שהוא, אני חושב, עתיק ביותר, הוא טקס היסודי ביותר, הוא קיים בכל התרבויות, בלידה, בכל מיני דברים אחרים, אין לנו כל כך, קבורה, וגם כן היא בכל מיני צורות קיימת. אבל חתונה, אמנם שזה צורה אנושית, מלאכותית הייתי אומר, רק הסיבה ישנה מצד הטבע שאנחנו רוצים להתחבר. אבל בכל זאת היא מאוד אופיינית לאדם.
עכשיו, בחתונה, הטקס ככה, ההכנה, בכלל אולי כדאי שנדבר על זה ככה בצורה של, ככה נרגיש אנחנו, אולי כאיזשהו זוג שצריך, שעומד לעבור איזשהו טקס כזה, ואז ככה נתלבש בגוף ראשון, יהיה יותר קל להביע את התחושות. אז זוג צעיר, עם כל החששות ועם הכל, עדיין הוא עושה דרכו לעבר האירוע הגדול בחייו, אירוע החתונה, והוא מובל, כבר בשלב הראשון, מובילים אותו, מלווים אותו, יש איזה שהם כבר אנשים שושבינים, אנשים שמלווים אותו אל הטקס עצמו. ביום הזה הרגשה, אני יכולה להגיד, זה הרגשה כאילו שאתה איזשהו מלך ומלכה ליום אחד, ויש איזושהי הרגשה של ליווי ככה, ואיזו התרגשות נורא גדולה גם של הזוג עצמו, וגם של כל האורחים ושל המשפחה וכן הלאה. והליווי הזה, קודם כל, מה זה הליווי הזה לחופה?
זה באמת, אנחנו רואים שבכל התרבויות יש לנו יחס יפה ומיוחד לחתן וכלה, ואנחנו רוצים לראות בזה עד כמה שאנחנו מכבדים את הטקס הזה, עד כמה שבזה אנחנו רואים אותם כחלק בוגר מהחברה שלנו, עד כמה שזה חשוב לנו מאוד בחברה, וחיבור ביניהם הוא בעצם משפיע על כל הקרובים ורחוקים, ועד כמה שהם הצליחו, אז גם כן אנחנו מצליחים, כי סך הכל החברה והצאצאים של כולם, זה דור הבא שאנחנו בונים בזה, זה ממש, אנחנו נכנסים בזה כבר, הזוג, אם אין זוג, אנחנו עדיין מתייחסים אליהם כמו מאיזשהו שוליים של החברה, ואם כבר מתחתנים, הם הופכים להיות לאיזה מין יסוד, לתא חברתית. ולכן אנחנו מכבדים את הדברים האלה, רוצים לראות את זה ושמחים בזה. זאת אומרת, יש כאן שמחה שבעצם מה כל כך יש כאן אלה, בגלל שזה אומר על קיום שלנו, שיש כאן איזה מין שמחת חיים, שמזה קודם כל באים אחר כך חיים החדשים, וחוץ מזה זה, הם בזה מחזקים את החברה שלנו, את העובדה שלנו שאנחנו חיים וקיימים כחברה גדולה. לכן החתונה היא איזה נקודת הפריצה, כל פעם חדשה, של החיים החדשים. נו, וודאי שמזמינים את כולם, ואפילו כמה ימים לפני זה, יש תרבויות שממש חודשים לפני זה מתקדמים, ככה כבר מכינים את עצמם, וגם בכל תרבות ותרבות זה, בכל זאת זה טקס מאוד גדול, מאוד, מאוד מכובד, מאוד עשיר, משקיעים בזה הרבה. כי אני חושב שסימנים החשובים ביותר של, של ה... אנחנו כאילו עושים בזה כחותמת, נותנים בזה שזה אנחנו, הקיום של החברה, הצורה שלה, גם כן טקס הוא בהתאם לצורה של כל החברה, גם הטקס עצמו, נגיד בתרבויות, בכל תרבות ותרבות, לפי הטקס הזה אפשר מיד להגיד באיזה חברה אנחנו נמצאים, כן, נוכחים בטקס. זאת אומרת, הטקסים האלה הם מהווים איזה יסוד החברתי, ויש בכל אחד ואחד מהצורות הטקסים האלו, כמו שאמרתי, זה כמו חותמת, שאנחנו רוצים בזה לקבוע שזה אנחנו, ואנחנו ממשיכים לחיות, כאילו. והאיחוד הזה שבין, זה לא בין שניים, כן? חתן וקלה, אלא האיחוד הזה הלאומי בזה, כאילו, מתבטא גם כן במשהו. לכן, בחתונות, כאילו, נהוג לשמח את כולם, ומי שנכנס, ואפילו לא מוזמן, לא חשוב, יש מקום לכולם להיכנס ולהשתתף.
דיברת על הקשר שיש בין הטקסים שעושים בחברה מסוימת לחברה עצמה, שהטקסים הם בעצם איזושהי מראה של החברה. וכאן הייתי רוצה שנתחיל להתמקד, אחרי שדיברנו באופן כללי על טקסים, עכשיו אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד מעוקדים בדבר מאוד מאוד מיוחד. אנחנו רוצים, כמו שהסברת לנו בשיחות קודמות, לבנות את החברה הישראלית מחדש. אנחנו רוצים להפוך מאנשים שכל אחד נמצא במקום שלו, בפינה שלו, בפירוד כזה ואחר, מפלגים אחרים, מחלקים אחרים, מאנשים אחרים, להתחיל לבנות כאן בישראל חברה חדשה שבה כולנו נרגיש כמו משפחה אחת.
כן.
והייתי מאוד מאוד רוצה שאת המשך הדיון שלנו מעכשיו נכוון לתוך התדר הזה, כשאנחנו משתמשים בחברה הזאת המיוחדת שלוקחת על עצמה את הרעיון הזה שאנחנו מתחילים ליצור בינינו קשרים חדשים שיהפכו אותנו להיות כמו משפחה אחת, כולנו, כל האנשים בארץ, איך אנחנו עכשיו מתוך המקום הזה יכולים להשתמש בטקסים שאנחנו עוברים בחיי היום יום שלנו, כש שני בני זוג מאיתנו מחליטים להינשא וכולנו מגיעים לאירוע הזה, וטקסים נוספים שנגיע להם בדיונים הבאים שלנו, איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כמשהו שמגביר את החיבור בין כולנו כהרגשה של משפחה אחת. זאת אומרת, אנחנו ליווינו את הבני זוג, את החתן והכלה לחופה, אלפי שנים, וכמו שאמרת, לא רק בתרבות היהודית, כנראה גם בתרבויות אחרות. וזה פחות מעניין. מאוד יהיה מעניין אותנו לשמוע היום ממך וללמוד ממך, על מה כדאי לנו למשל לחשוב, בזמן שאנחנו מלווים גבר ואישה, אל טקס החופה שלהם, כשאנחנו יודעים שגם אנחנו וגם הם רוצים לבנות כאן בישראל חברה חדשה, שבה כולם מרגישים כמו במשפחה אחת. ועכשיו, הם נכנסים אל החופה. על מה כדאי לנו לחשוב? כדי להתחיל לבנות בינינו שדה חדש של קשר של חום, שיגרום לנו בסוף הערב הזה להיות יותר קרובים להרגשה של כולנו משפחה אחת. הייתי מאוד רוצה שנתחיל לתת דגשים שמכוונים בדיוק למקום הזה, ונעבור ככה צעד צעד את הטקס, ואם תוכל לכוון אותנו, על מה כדאי לחשוב. אז נחזור לתמונה הזאת, אנחנו מלווים אותם, ותכף הם צועדים אל החופה. חוץ מזה שכולנו מאוד מתרגשים, כי בטח אנחנו מכירים את הכלה היפה ניצה, ואנחנו איתה כבר כך וכך שנים. חתן קצת פחות מוצלח עם הרע, אבל אנחנו מכירים אותם ומתרגשים, ואת זה אנחנו נעשה גם בלעדיך, מה שנקרא, נתרגש. בוא תוסיף לנו משהו, איזושהי מחשבה חדשה.
מה, זה דבר, זה שתי מילים והכל מובן.
מה?
מונטקו וקפולטי, זה שני בתים, כן, משייקספיר זה אמור, כן? זה כאילו, זה לא כחתן וכלה, זה שני חלקים, שני גופים הגדולים מחברה שלנו, מהכפר, מהעיר, או מאיזה מדינות שונות, לא חשוב. אבל אנחנו מתחילים כבר לראות חיבור בין חלק הגדול אחד לחלק הגדול שני, שמתחילים להתחבר, וזה בגלל שני האלו, חתן וכלה, שהם בעצם הקטנים, ומה הם כאן? סך הכל נקודת המגע. אבל בנקודת המגע שבין חתן וכלה מתחברים, כאן או משפחות הגדולות, או תרבויות השונות, עמים השונים יכול להיות, יש כאן איזה מין, לא סתם, קשר בין חתן וכלה. גם כן מבחינת הגנטיקה, מבחינת מה שאתם מייצרים עכשיו, כן? אז זה משהו אחר. אנחנו רואים, במיוחד בישראל, אחרי שאנחנו עכשיו חזרנו מהגלות בת 2000, זה עם כל ה... איך להגיד? עם כל האלו הרבוביה הזאת, מה שנעשתה כאן אחרי הגלויות, קיבוץ גלויות, וחתונות האלה מעידה לעידה, או מקבוצה לקבוצה, זה נפלא, זה משהו חדש, זה משהו שקודם כל זה מאוד בריא מצד הגנטי, שזה פחות יש לך חזרה על כל מיני בעיות, כי אם יש לך איזושהי בעיה קטנה, ואתה מתחתן כל פעם עם בני שבט שלך, אז הבעיה הזאת כל הזמן היא...
מוסיפה להתקיים.
מוסיפה להתקיים, והיא מגבירה את עצמה. אבל אם אתה מתחתן עם מישהי אחרת, נגיד עם ניצה, כן? אתה מזרחי והיא דרומית, והוא צפונית וכן הלאה, אז כבר הסיכוי... להגדיל את התופעות השליליות בכל אחד, הם פוחתים. פעם בישראל, לפי מה שאנחנו רואים בתורה, היה אסור להתחתן רק בתוך השבטים, ואחר כך ביטלו את זה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הדיונים האלה, למה ומה זה קרה, על פי שם פנימיות העניין, אבל אנחנו רואים שבכל זאת, במשך הזמן, כשהם התקדמו, ראו לעצמם, שלפי ההתקדמות, חייבים להגדיל את האפשרות להתחתן, להתחבר, כאילו, לא רק להתחבר, אלא ככה להתקלל אחד בתוך השני, יותר ויותר. כי קודם היו באמת רק בתוך שבטים, החתונות.
הייתי מציע, יש לי הצעה כזאת, בוא עכשיו נדמה לעצמנו אולם שמחות, הערב הולכת להיות פה חתונה, ואנחנו הולכים להשתמש במאורע הזה כאירוע שיחבר אותנו אחד לשני בצורה קרובה, חמה, ויהפוך אותנו במשהו תואמים מההוויה של מה זה להרגיש כמו משפחה אחת גדולה. האורחים עוד לא הגיעו, ואנחנו רוצים, אנחנו החתן והכלה, אנחנו רוצים להכין להם איזשהו פתק, יכול להיות, שבו יהיה כתוב משפט או שניים שאותו הם יקבלו בכניסה. אתה יודע שאתה נכנס היום לעולם התונות, מחכה לך את השם שלך ושל בת זוגתך, באיזה שולחן אתם יושבים. אנחנו רוצים כבר מראש להכין אותם לזה שהתונה שלנו היום לא תהיה התונה רגילה. הם היו כבר במאות התונות עד כה.
כן.
ואנחנו לא רוצים שהתונה הזאת תהיה מספר 101 שלהם, ובה הם יבואו, יוכלו, ירקדו, ישתו, ילכו הביתה שמחים ויאכלו לנו כל טוב עם צ'ק. אם כאן זה ייגמר, אז זאת התונה שהכרנו עד אתמול, ואנחנו רוצים היום כאן באולפן לבנות התונה חדשה. התונה שתקרב אנשים לתפיסה ולהרגשה שיש בינינו קשר אינטגרלי, שכולנו חלקים משלם אחד גדול, וכך ראוי לנו לחיות בישראל. זה השורש שלנו, אליו אנחנו חוזרים היום ככה בגדול. איזה כיוונון כזה אנחנו יכולים לכתוב לאורחים על הדף שיפגוש אותם בכניסה, או אתה יודע מה, נלך אפילו קודם, בהזמנה. אנחנו הולכים לשלוח להם הזמנה, אז חוץ מלכתוב להם איפה זה ומתי זה מתקיים ואת הטלפון לאשר, אני כבר רוצה להתחיל להכין אותם מבחינה מחשבתית, מבחינה רגשית, אל הדבר הזה. מה אני יכול לכתוב להם בהזמנה?
שאנחנו מזמינים אותם לאירוע מיוחד של חיבור, שאנחנו רוצים לראות בחתונה שלנו סיבה לחיבור הכללי של כל הקרובים וידידים יחד, ושרוצים לקוות שאחרי האירוע הזה סביבנו ייבנה מעגל חזק מה קרובים וחברים וידידים ומכירים שהם התחברו ביניהם ואיתנו, ושכולנו יחד נהיה כמשפחה אחת, שהחיבור בינינו הולך לגרום, ומשהו כזה. אבל באירוע עצמו אני הייתי עושה רק פעולות החיבור. הייתי קודם כל, אולי, אמנם שזה אי אפשר, זה מאוד ארוך להציג כל אחד ואחד, שכולם ידעו את כולם, אם זה כל כך חשוב, אבל אני לא נראה לי שזה מעייף מאוד.
יש לנו מאות מוזמנים,
כן, אבל בטוח שהייתי מארגן ריקודים במעגל. נשים לחוד, גברים לחוד. זה לא אירוע שאני מזמין, גם כן ככה קורה בחתונות שזוגות רוקדים, כן?
כן.
דווקא בעל ואישה, אפילו שהם כבר חיים 20-30 שנה יחד, גם כן חתונה היא כאילו מזכירה להם גם כן אותם הרגעים שהם היו פעם גם צעירים, וגם כן כך היו בכזה אירוע. אבל אני יחד עם זה הייתי בכל זאת מארגן משהו בצורת מעגל, ש ירגישו כולם שהם שייכים למשפחה אחת. גם גברים, גם נשים. ונראה לי שזה טוב. ומאוד תואם לאירוע עצמו. שחיבור הזה סביב החתן וכלה, הוא מחזק אותם, הוא נותן להם איזו התחייבות. גם כן מחזיק אותם מצד הקהל הכללי הגדול של המוזמנים, וגם כן מחייב את המוזמנים להתחבר ביניהם, ולהיות מרגע זה והלאה במשהו קשור יותר ממה שהיה קודם. זאת אומרת, אלו מחזקים את אלו, בצורה הדדית.
אז
זה מה שנראה.
כשדיברת על מעגלים, אני פתאום הבנתי שזה גם איזשהו פתרון. באמת, הרבה פעמים אנשים אורחים שמגיעים, אז חלקם הם בלי בני זוג. ואז יוצא
כן,
שככה...
וגם כן, משעמם לפעמים להרבה כן, אנשים.
כן, בצורה כזאת זה נותן כן. בעצם לכולם הזדמנות
שווה. אלה שותים ואלה, ואלה רוקדים כמה, וזהו, והסקינים שם, ובכלל מישהו שם נמצא בה. הארגון הוא צריך להיות בצורת העיגול, כמו טבעת, ממש, כך אנחנו צריכים לרקוד, ולראות בזה שהחיבור הוא בעיגול. וזה בעצם גם כן חתן וקלה, שהיא סובבת אותו, כמו שכתוב.
בכל זאת, הנושא של השמחה והאירוע עצמו מתחיל לפי הסדר בטקס, שהוא קודם כל הטקס של החופה והקידושים, והייתי רוצה עכשיו קצת להתמקד בו, אחר כך נגיע לשלב של השמחה והריקודים, שזה השלב השני. השלב הראשון הוא בעצם אותו שלב שנכנסים מתחת לחופה,
בשלב הזה. חופה זה חיבור.
חופה עצמה באמת.
חופה עצמה, זה כולה היא חיבור בין חתן וקלה, זה הגג הזה, הכיסוי, על שניהם, כל הסימנים לזה, שהתחייבות חתן וקלה, שהם הופכים להיות לאחד בתנאים מסוימים, שלא סתם כאחד, יש בחיבור ביניהם ההבטחה, מכל אחד לשני, וההבטחה העיקרית יש מצד החתן כלפי הקלה, גם כן שבירת הכוס.
מה המשמעות של השבירה?
סמל לזה שאין עדיין בינינו כלי משותף, שממנו אנחנו חיים. לפני זה אפילו יש טקס של ירוסין אולי, בשבירת הצלחת, שבזה שאנחנו שוברים את זה, אנחנו מקבלים את התנאים שאנחנו באמת שניים שלא מסוגלים עדיין להיות יחד, אבל אנחנו הולכים לבנות ולהיבנות בצורה שזה יהיה בסופו של דבר כלי משותף. אז אמנם ששוברים עכשיו, זה הסמל שממנו מתחילים. נכון, שצריכים כאן לבנות משהו חדש, ולכן זה סימן מאוד גדול לחיים, שבעצם היחס הוא צריך להיות כל הזמן לחיבור, למרות האגו של כל אחד, למרות הבעיות שכל הזמן מתעוררות בקיום ההדדי, אבל נכונות להיות מיוחדים, זה בעצם בשבירת הכוס ובכתובה, באיזה הסכם, אנחנו בעצם כאן מבצעים. זה טקס העיקרי, בלי זה אי אפשר להתחיל את התיקון של החיבור בין שניים.
בנוסף לשבירת הכוס, החתן אומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. זה גם עוד המשך. מה מסמל המשפט הזה דווקא ברגע הזה של שבירת הכוס?
כי אנחנו רואים בחתן וקלה סמל של ייחוד העם, שאצלנו זה בנוסף לכל מיני האירועים שיש בכל מיני העמים, כי אצלנו זה סמל של החתונה עם ארץ ישראל, שהעם שלנו חוזר לארץ ישראל, שהם מתחילים אנחנו להתחבר שוב לעם אחד, שמקיימים את עצמנו בציון, שכאן אנחנו מתחתנים, מולידים ילדים, וממשיכים, אז אנחנו רואים שמלכתחילה, מתחילת הגלות, החכמים קבעו, שאין חתונה שלמה אלא אם אנחנו קושרים אותה עם ארץ ציון ירושלים. זאת אומרת, שבאים בסופו של דבר לכאן, זאת אומרת, לשם זה אנחנו קיימים. ומתחברים וממשיכים את החיים שלנו, שוב להיות עם. זאת אומרת, כל חתונה וחתונה אנחנו רואים כאן כטקס פרטי מהעם הכללי שמשתוקק ובכל זאת מתכוון לחזור למולדת שלו. אז חתונה אצלנו כאן, אנחנו רואים שזה, יש בה טקס לאומי ומאוד עמוק, ובמשך היסטוריה זה בכל זאת היה מכוון אותנו לארץ גם כן ישראל.
לזכור את ירושלים מבחינה חברתית, מבחינת היחסים בין אנשים כאן בארץ בישראל, מה המשמעות של זה? כי הרי אנחנו כבר פה בארץ, חזרנו לירושלים, אז אולי המשפט הזה הוא כבר מיותר. או שהוא מדבר על דבר גבוה יותר, על דבר נעלה יותר, שמדבר על חברה אחרת שצריך פה לבנות. אם כן, אם זה דבר נעלה יותר, שהוא איזושהי חברה מתוקנת יותר, אז מה היא בדיוק? מה זאת אומרת לזכור את ירושלים, לשאוף לירושלים? על מה מדובר? על מה צריכים לחשוב בזמן ששומעים את המשפט הזה, בזמן החופה שאומרים את המשפט הזה, על מה כדאי לנו לחשוב כדי להגיע אל המקום הגבוה הזה שקוראים לו ירושלים, בהתקשרויות החדשות בינינו כאן בארץ?
אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לדבר על העם, שהעם לא יכול להיות בלי השורשים שלו. שורשים שלנו זה ארץ ציון ירושלים, שורשים שלנו זה ה-12 שבטים שהפכו להיות לעם אחד, ואומנם שהיו בעיות וצרות בקיום שלנו לפני 2000 שנה ויותר, אבל אנחנו כאן היינו מתקיימים כעם עם היסודות שלנו, שאפילו כל העולם לקח מיסודות שלנו, והיום, עד היום זה ממלא את כל העולם בתרבות, בחינוך ובדת ובהכל. אז אנחנו משתוקקים לחזור, וירושלים בשבילנו זה סמל של הליבה של ישראל. מה זאת אומרת? איך יכול להיות ש... תראה מה שקרה במלחמת ששת הימים, כמה אנחנו סבלנו כדי להחזיר את ירושלים.
אז היום שאני שומע בהופה עכשיו שצריכים לזכור את ירושלים ולהעלות אותה על ראש שמחתי, על מה אני צריך לחשוב?
אני צריך לחשוב.
אני הציבור של המשתתפים ואני יכול להיות גם החתן והכלה. על מה צריכים לחשוב עכשיו כדי לבנות פה חברה חדשה?
שאני בונה עכשיו את המשפחה שלי החדשה, שזה חלק מהאומה שצריכה עוד להתחבר בתוכה, ולהביא את עצמה למצב שזה עם אחד, משפחה אחד, כולנו כמשפחה אחד, ונמצאים גם כן בחתונה, אם אפשר כך להגיד, עם הארץ ישראל, ועם העם ישראל בארץ ישראל, ועם ישראל בירושלים, כנקודה המרכזית של הארץ ישראל. זה דברים שהם... זה הכל אותו דבר, לא יכול להיות אחד בלי שני, כי הטקס, אם הוא שייך לעם, אז הוא חייב לכלול את כל התמונה הזאת בכללות. ארץ ישראל, ירושלים, עם ישראל, הקרובים, ועד הזוג הזה שמתחתן. ולכן זה הסימנים של האבל על ירושלים, עד שאנחנו לא חוזרים לארץ ישראל השלמה. זה סימנים של ה... אבלות ויחד עם השמחה, שמחה זה מגיע לזה שאנחנו מתקרבים למצב הנכון, וכך זה פועל. זאת אומרת, טקס הוא מאוד רחב, עמוק, אפשר להוסיף לו באותו ערב החגיגי, אפשר להוסיף לו הרבה דברים שהם דווקא שהם דווקא יפעלו לכיוון החיבור של אותם האנשים שנמצאים באירוע, שהרגישו את עצמם, שהם בעצמם במשהו מקיימים עכשיו חזרה להיות עם אחד, במקום אחד, עם החיבור של ירושלים בתוכם, החתן וכלה שמסמנים את ה... את החיבור הזה של כל העם עם הארץ ישראל. אפשר להרחיב את זה.
איך להרחיב? מה להוסיף?
אני לא יודע אם זה אפשרי בצורה פתאומית כך לעשות. אפשר. אני הייתי שמח לשמוע בחתונה איזשהו שירים שמדברים על איכות, על חיבור. כי זה, החתונה עצמה זה חיבור ואיכות. הייתי שומע, הייתי רוצה לשמוע שירים שמדברים חיבור ואיכות בין קלה לבינינו, למקום, לאדמה, לארץ ישראל. ככה האנלוגיה, התאמה, אתה מבין? בין זה לזה. הייתי רוצה לראות שהאנשים שבאים לחתונה הם יותר מתחברים, הם יותר ככה, ולא שבא, כמו שאתה אומר, בא, נתן צ'ק, אכל את הרבע עוף, אולי רקת, אולי לא, ויצא בחזרה ככה עם בת זוגתו או משהו שם, והולך לו. זה עשה בי.
כן.
כן, ככה זה...
היום, שבני זוג מתהתנים, יש כל מיני דרכים איך לעשות את האירוע הזה מיוחד. היום לעשות חתונה כמו של כולם, זה כבר לא הולך. התהתנו כבר רבים לפניי, אני מתהתן פעם ראשונה, נקווה שגם אחרונה, אני חייב שהערב יהיה מיוחד. אז היום יש הרבה פתיחות לעשות דברים מיוחדים. אתה יכול להביא את החתן והכלה במסוק, אתה יכול עם כדור פורח, אתה יכול... לא יודע מה, מופעים של לייזרים, מה שאתה לא רוצה. זה הפקות ענק. אז עכשיו, למה אני מספר את זה? כי הכל פתוח לפניך. כל מה שתחלום עליו, אפשר לממש. היום חתונה, זה תקציב מאוד מאוד גבוה. אני בטוח שהדרישות שלך ייכנסו במסגרת התקציב שאני וניצה חשבנו. אז בוא תרשה לעצמך ככה להשתחרר, שחרר את הדמיון. כל מה שאתה רוצה, אנחנו נשמח ליישם, רק תגיד לנו מה אתה רוצה. זאת השאלה הפשוטה. מה אתה ממליץ לנו להוסיף לערב הסטנדרטי הזה, כדי שהתוצאה שלו תהיה מאוד לא סטנדרטית, כדי שבה יציאה...
כן, הרעיון הוא בעצם להפוך את האירוע לערב בלתי נשכח, למשהו שיחקק בזיכרון של כל משתתפי האירוע. אז מה יהפוך חתונה כזאת באמת, אבל באמת לערב בלתי נשכח?
בלתי נשכח במובן כזה שהוא יקרב אותנו לטעום מה פירושו של דבר לחיות בחברה שכולם כמו משפחה אחת.
נכון.
כן, אז מה שתמליץ אנחנו נשתדל מאוד ליישם, בוא רק תמליץ לנו, אנחנו נרשום.
תן לנו איזה דגשים שתרצה. זה ודאי בלי כדור פורח וליצנים ומה יש שם עוד?
ביטלנו.
ביטלנו. אני חושב ש... כמה חברים וחברות של חתן וכלה, גם צעירים וגם מבוגרים, הבעיה היא שיש בדרך כלל צעירים, אז המבוגרים כאילו מפחדים להתקרב, שם, כי צעירים מתחילים שם להשתולל, והם רוצים את זה, זה בסדר, זה זמן שלהם כאילו, לא, גם אלו וגם אלו, צריכים להכין את עצמם לזה שהם מושכים את כולם למעגל, מושכים את כולם לחיבור, לאיזה משחק שמקרב את כולם, לריקוד שמקרב את כולם, לשירה שמקרב את כולם במה שכולם יודעים, או שלא יודעים שיהיה להם ככה, כמו קריוקי משהו, בצורה כזאת, אבל שירה בציבור, ריקוד בציבור, כל זה מה שמקרב. לעורר בכל אחד ואחד איזשהו מין ניצוצות אהבה, מילדות, מדברים הפשוטים, בלי התקסים האלו, של מסוק נוגע כאן וחתן קופץ ו... מוצא את הקלה מתוך המסוק הזה, אני לא יודע, זה נשמע, אני חושב שזה מוחק כל הטבעיות שבטקס. אני הייתי דווקא הולך לטקסים יותר עממיים, פשוטים, אבל מאוד מאוד שנוגעים ללב.
איך לגוע בלב?
לא להרשיע...
איך לנגוע בלב של...
לא להרשים. את ה את 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 האורחים במשהו שמתנוצץ וככה מסיבת לייזר, אלא מסיבה שיהיה בלב.
איך? זאת היא השאלה.
כאן צריכים לחשוב, זה בהתאם לקהל, איזה סוג קהל נמצא, אבל זה צריכים להיות כמה אנשים שהם ממש סוחבים את כולם למעגל, גם לרכבות, גם לכל מיני לכאלו משחקים פשוטים שהם העיקר נוח, טוב, שכולנו יורדים מגאווה ומההצגה הזאת של חשיבות, דווקא לקצת ילדות יותר, לעממיות. אני הייתי הולך לכיוון זה. כי כל החתונות האלה עם השולחנות ממוספרות, עם כל המקומות ממוספרים, זה דוחה אותי נורא. זוכר, היינו חייבים ללכת עם רבש, ואני חייב לידו להיות, כי אני המלווה לאיזה חתונות כאלה, זה היה ממש נורא. סבלנו מאוד.
אתה מדבר פה על דברים באמת יותר עממים, יותר טבעיים, כי באמת יש איזושהי
הרגשה. כי חתונה היא מדברת על חיבור.
על חיבור שהוא טבעי.
כן, וחיבור הוא באיזושהי צורה, אנחנו כל הזמן, כל אחד יורד מהאינדיבידואליות שלו, ונכנס למצב שאנחנו כולנו משותפים. אנחנו באנו להשתתף בחתונה. אנחנו באנו להתחבר, אנחנו באנו לתמוך בחתן וכלה. לא כל אחד מאיתנו, הבא, האורח, החשוב, אתה לא חשוב. חשובים החתן וכלה. לכן אין כאן אורחים חשובים. אלה כולנו באים כדי לתמוך בהם. זאת אומרת, להיות תחתיהם. אבל אז בוא נעשה את זה. כי אי אפשר אחרת, אחרת זה לא חיבור, מה שהם רוצים. לא. אז ודאי שצריך להתחיל מחתן וכלה, שהם מרגישים, שהם מבקשים את זה מאיתנו, אבל הקהל הוא צריך למצוא, לכן אני שואל, תלוי איזה קהל, מאיפה ומה, אז צריכים בהתאם לזה למצוא אנשים שהם יסובבו את הקהל והביאו אותו לחיבור, לצורה יותר פשוטה.
מה חתן והכלה צריכים לבקש? לא הבנתי. ומתי בערב?
אני לא יודע מתי, אני חושב שזה מהתחלת הערב ועד והלאה. כולם ככה, אני חושב שאני לא הייתי מחלק בכלל, אם אפשר לשולחנות הקטנים, הייתי שם שולחן אחד גדול, ככה, וחתן וכלה גם כן בין כולם, וכולם רואים את כולם, וקמים כמה אנשים, ולא סתם ככה, שמדברים לעניין, עד כמה שאנחנו, נוח לנו וטוב לראות את הכל הקהל סביב השולחן הגדול הזה, הארוך, לא ארוך, הוא לא ארוך, הוא כאילו הגדול, העגול הגדול. זה היה ככה בתרבות תמיד, שיושבים במעגל. אתה יכול לקחת את הבדואים, אתה יכול לקחת את היהודים, או זה לא סתם שולחנות קטנים, אני לא רואה אף אחד מחוץ עלי, מה שסדרו לי כאן בשולחן לידי, לפי איזשהו תכנון. זה מבדיל ביני לבין כולם, בין שולחן שלי לכולם, בין כל השולחנות. אז אנחנו מגיעים כאילו לאיזשהו ערב שאף אחד לא מכיר את השני, אנחנו הגענו כדי להתחבר כולם, ולכן כל האירוע צריך להיות ככה, כמו שבט אחים, סביב החתן וכלה. כי העם זה נקרא אחים אנחנו. כן? וזהו, אז כל הייתי מסדר כל הספיצ'ים, כל
לאומי,
ברכות. כן, כן, כל הדייל, הייתי מסדר בצורה מיוחדת, שהכל נמשך, והייתי מתכנן את זה עם אנשים, הייתי עושה מזה אירוע ממש כהצגה, כן, גם באמצע המעגל שירקדו, חתן וכלה, ואחר כך, וילדים הקטנים, כאלה, אתה יודע, בני 3, 4, 5, להראות שיש לנו גם אנחנו, חתן וכלה, זאת אומרת, מייצג כבר הדור הצעיר, אבל יש כאלה שעוד יותר צעירים, עוד יותר קטנים. זאת אומרת, זה מייחד. כל הסימנים האלו הם מייחדים אותנו. ואחר כך כולם, ממש לעשות מזה כמה שיותר צורות העגולות. אין גדולים, אין קטנים, אין גם כן צעירים שנבדלים מהמבוגרים, אלה ממש ככה אירוע משפחתי. לחמם מאוד לבבות, צריכים לזה, ואז יש לך לזה כל, כל התנאים. הדיבור שכל אחד יודע מה שהוא צריך להגיד, קצת שתייה, קצת חימום, קצת ככה כאלו דברים, מה שקודם שחתן וקלה רוקדים, ילדים רוקדים, ואז כולם נכנסים לאיזה מעגל רגשות, שאחר כך מתבטא ככה, בריקוד במעגל. אני חושב זה ייתן לכל אחד ולכולם הרגשה מאוד חמה, וזה באמת יהיה בלתי נשכח. כי זה, אתה בזה מעורר באנשים, איך להגיד, מעורר בהם נקודה מאוד יסודית, ששייך לבית, לאימא, למשפחה, למשהו שלכל אחד ואחד זה היה ואינו. ולכן זה מעורר רגשות חמות בכל אחד. ולא שאכלתי רבע עוף, נתתי צ'ק, אמרתי שלום לכולם, אני יכול ללכת.
שאתה...
כל אחד חייב לקחת את אמו, לא איזה זר פרחים או איזה הוגה לבני משפחה שנשארו בבית, ככה כמו שעושים את זה. אלא אתה לוקח את החום.
כשתיארת את זה, אז אני באמת נזכרת שבכל פעם, גם כשאני הולכת לאירועים וחתונות של חברים, נגיד, או של משפחה, אני שמה לב למשהו שמאוד מעניין, שככל שהם כאילו משקיעים יותר, ככה אני נהנית פחות.
בטח.
איכשהו לא ידעתי להסביר את זה, אבל עכשיו נתת לזה הסבר מאוד פשוט, זה כאילו התרחק באמת מהדבר הטבעי, מה... מהטקס האמיתי הזה.
חתונה לא מתאימה לכל מיני הטקסים רשמיים. זה ממש, זה דבר מאוד טבעי, מאוד עממי, מאוד ככה מושרש, קרוב לקרקע. ועושים את זה עם המסוקים, עם כל התיאטרונים, זה, זה, זה מוציא כל טעם. זה אני יכול לראות במקום אחר. אני לא בא לשם לאיזה אירוע, לאיזה פסטיבל. זה, זה ממש לא, לא זה.
האלמנט של שמחה באמת מופיע בכל הברכות. אנחנו רואים שבכל הברכות, כל ססון וכל שמחה, כן. כל חתן וכל קלה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה, יש שם בכל מקום. זאת אומרת, מה זה הרעיון הזה של באמת השמחה הגדולה הזאת שיש בה, איחוד הזה עכשיו, ברגע הזה של החיבור בין
זה תחילת החיים. זה שני, שני חלקי החיים, גבר ואישה, שהם מלכתחילה מהטבע מנוגדים. מנוגדים זה לזה. לפי האופי לגמרי מנוגדים. כל אחד רוצה לשלוט אולי על השני. אלה נותנים להם מצד הטבע, בנוסף, אהבה. אהבה פשוטה, כן, עממית, אין איזושהי נטייה זה לזה. זאת אומרת שלפי הגנים וההורמונים שלנו, לפי ההורמונים אנחנו נמשכים זה לזה. אם לא היו לי הורמונים זכריים ולגברת הורמונים נשים, אז אנחנו לא היינו נמשכים זה לזה, ולא היינו יכולים לבנות בינינו משפחה. ועוד יותר שלא היינו נמשכים, היינו נתחיים על זה בזה, כי מה שהיא חושבת, אני לא חושב, מה שהיא רוצה, אני לא רוצה, ואין בינינו קשר. אלא אם כן, הייתי סוחר אותה, שיודעת לבשל ומשהו לעשות וזהו. זאת אומרת, המשיכה בינינו היא באה מתוך המשיכה היא מאוד מאוד פנימית, טבעית, שנמצאת בתוך הטבע שלנו בצורה עמוקה ביותר. שילדים מגיל 10-11 מתחילים להבדיל ולהרגיש וממש הגיל הזה של ההתפתחות מין, משיכה, הוא היסוד של החיים שלנו. אתה תראה את החיות. ובצורה טבעית זה גם כן מתפתח בנו, כמו אצל חיות, אף אחד לא שואל ובוחר בזה. זאת אומרת, החתונה היא צריכה להיות גם כן לא רחוקה מזה. כן? מה עוד נהוג אצלנו אפילו חדר ייחוד, כן? שזה היה פעם ממש...
פעם היה יותר, כן.
כן? שזה איזה סמל מיוחד, ששם הם מתאחדים יחד, מתחברים יחד, והקהל שמח מזה, זה איזה מין... טקס מאוד מאוד עתיק, גם לפי הצורה שלו. ואז נקראים כבר בעל ואישה. כאילו, במצב הזה שתחת החופה הם לא נעשים בעל אישה. בעל אישה שהם ממש מתחברים יחד במקום נסתר, שזה שלהם. יש בזה סמלים מאוד עמוקים. ולכן אני חושב ש... וגם כן כל הברכות האלו, שאנחנו מושכים את כל הטקס הזה מהאדם הראשון ועד היום ואלינו, זאת אומרת שזה... אנחנו רואים את עצמנו כאיזה טבעת אחד בשרשרת, של אלפי שנים אנחנו כבר נמשכים בטקס הזה, ועכשיו אנחנו שמחים שזה נמשך עוד ועוד טבעת ועוד טבעת, היא נתוספת לאותה השרשרת.
זה המשמעות של הטבעת? אף פעם לא הבנתי מה בדיוק המשמעות של הטבעת.
טבעת סתם זה משמעות של קשר.
קשר.
כן. כמו שעיגול, ובתוך העיגול אני כובש משהו, ואז זה שלי. כן, כמו שילדים עושים בדרך כלל.
כן, מסמנים, טריטוריה.
אז זה טבעת. כן, טבעת זה הקשר.
יש ביטוי כזה שאומר, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד.
כן.
מה זה אומר להיות בשר אחד?
בשר אחד... כדי אני לא יודע איך להגיד, בלי פנימיות, אני תמיד שאני מדבר אתכם יוצא לפירוש שלי הפנימי ואחר כך חיצון, זה בעיה. נגיד, נו, ועצם מעצמאי ובשר מבשרי, זה כל העניינים האלו, זה שאם אנחנו עושים תיקון יותר פנימי בינינו,
חיבור
פנימי בינינו, תיקון מפני שאנחנו אגואיסטים, שאנחנו חייבים עוד חיים שלנו לפנינו, זה אנחנו רק שברנו עכשיו את הכוס, אנחנו צריכים כאילו לקיים את הכוס הלאה. זה לא ש... אנחנו כבר...
לפנות את הקשרים.
כן, אז משפחה בונים כן. במשך שנים רבות. אז יוצא ש... זה חייב להיות כבשר אחד, כמו שיוצא מאיתנו צאצאים, ילדים שלנו. וזה נקרא כ... ויהיו לבשר אחד. בוא נגיד, אולי יש פירושים עוד יותר, ככה, אני לא יכול לתת פירוש עממי.
איזה ברכה אפשר לברך זוג ליום חתונתו?
אני חושב שהברכה הכי טובה לדרך,
כן.
צידה לדרך, זה שידעו לוותר זה לזה. כי כל התיקון האדם הוא קודם כל על ידי ההכנעה. אבל כדי להגיע לזה צריכים... גם כן עוד הרבה מאוד תיקונים קטנים, לדעת את האופי, הטבע, כל הבריאה, למה, ככה זה אני צריך לעשות, למה צריך לוותר על עצמי, וכו' וכו'. יש כאן עבודה פסיכולוגית עמוקה מאוד, ואני חושב שבזה שהיא לא מתקיימת בכלל בזוגות הצעירים, אז אנחנו מזה אחר כך סובלים שזה מתגרשים, נשארים ממש חד-הוריות, אמהות וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן בעיה גדולה, שלא לומדים, לא מכינים את האדם לוותר בצורה הדדית, ויתור הדדי. הוא בונה קודם כל את המשפחה, מפני ששני אגואיסטים לא יכולים להתחבר. הם כמו שמן ומים, דוחים זה את זה. זהו. אלה רק בתנאי שכל אחד יוותר קצת מעצמו, יוותל את עצמו, בצורה כזאת הם יכולים אז להיכנס זה לתוך זה. שיהיה ביניהם חלק משותף. אני קצת מפנה בתוכי מקום לשני, לאשתי, ואשתי מפנה בתוכה מקום בשבילי, ואז בחלקים האלה שאנחנו פינינו מקום אחד לשני, בזה אנחנו מתחברים. ויש חוץ מזה עוד אזור גדול בי, בתוך האופי והסתכלות ומחשבות וכל בי ובא, שעוד לא השלמנו. עוד לא נכנסנו, אז אולי זאת, זה הפירוש שיהיו כבשר אחד, שנתחבר בצורה כזאת השלמה, זה שיהיו יחד, זה בתוך זה. שיהיה להם רק מקום אחד, לא שתי מקומות מחוברים, אלא ממש מקום אחד, התכללות כזאת. זה בעיה שצריכים אנחנו לצרף לחתונה. ולפני החתונה, ובזמן החתונה, ואחרי החתונה, כל העניין של האיכות, חיבור, משפחה, הוא חייב להיות מאוד מאוד בולט וקובע. והאורחים צריכים להרגיש את עצמם גם כן בהתחייבות. הם באו לא כדי לערב אחד להגיד מזל טוב ולברוח בחזרה, אלה הם באות, הזוגות האלו הם באים, המוזמנים, כדי, הם כאילו קיימים כעדים לדבר שהוא יתקיים גם לאורך ימים. יש כאן עניין של ערבות הדדית, כי אנחנו בונים כאן חלק מהעם, ומחברים אותו עם כל העם, ואז זה חייב להיות בצורה של הערבות הדדית. לכן הצעירים, הזוג הצעיר, מתחייב כביכול לפני כולם, וכולנו מתחייבים שיהיו כעדים, זאת אומרת כמחזיקים אותם, שיתקיים הכל בצורה הנכונה. זאת אומרת, יש כאן איזה, זה לא סתם טקס אירוע כמו שהיום לגמרי, זה ממש איזה החלטה כללית, כמו שהיו פעם בשבטים, שפעם בשבטים זה כל השבט הייתה מביאה חתן וקלה, וכולם היו יחד וחתן קלה, היו חיים בתוכם, וכל השבט היה מעורב בזה, וזה חייב להיות כאן משהו מזה. אז יש לזה קיום. ביסודו חתונה, זה בוא נגיד התחדשות של העם, כל חתונה וחתונה.
הזמן שלנו לצערנו הרב נגמר. תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה,
תודה
גם לכם שהייתם איתנו. בואו נשתדל לקחת כל חתונה כהתחדשות שלנו כעם שרוצה לבנות את עצמו כמו משפחה אחת גדולה, המה מהוברת. תודה לכם, מזל טוב, להתראות.